שלום לכם, השבוע נארח את יזם הנדלן שמחה גריידנגר. הוא בעלים של חברת נתיב ומעל 30 שנה בתחום. שלום לך שמחה.
שלום וברכה.
קודם כל, כל אחד היום יכול להיכנס לתחום, הרי יש לנו הרבה מאוד צעירים עם ראש גדול, בוגרי ישיבות, שחושבים ורוצים להיות יזמים, רוצים להגדיל ראש, רוצים לגדול. כל אחד היום יכול להיות יזם?
למעשה, לכאורה, לא צריך פה הכנות מיוחדות, אבל בימינו אנו, אם מדברים בסדר גודל של חברה בינונית בארץ, ביזמות, אתה כבר זקוק להבדיל ממה שלפני עשרות שנים, היום אתה צריך להשכלה מסוימת, בסיסית, אפילו על תיכונית. כי חברה יש לה מחלקת כספים, ובכספים היום מה שראיית חשבון, וכל הדברים הנלווים בזה, ניהול ספרים, חוקי מס, משפטיות, כי זה הרבה חוזים והתקשרויות למיניהם. כמובן, הנושא של הבנייה, וזה העיקר העבודה, אז זה חשוב שיהיה לך השכלת הנדסה. אני במקרה למדתי את זה תוך כדי עבודה, גם עשיתי קורסים. אבל בעיקרון אני לא מהחבר'ה שגמרו ללמוד טכניון או שלמדו אפילו לא תיכון. אני עיקר הידע צברתי תוך כדי ניסיון בעבודה מעשית, וגם שילמתי מה שנקרא רבגלט תוך כדי התנהלות.
אומר על מה שלא למדת תוך כדי, אתה היית צריך לשלם על זה פיצוי כלשהו בסוף.
אמת. הדבר הכי טוב זה כשיש לך גם השכלה מתאימה, וגם ניסיון, וגם נטייה נכונה, יש לך את הכישורים, זה הדבר הכי טוב.
מה הצעד הראשון שאתה חושב שצריך לעשות כדי להיכנס לתחום?
יש דבר אחד ש... לא הזכרתי קודם, זה נושא ביסוס כלכלי. יש עלויות של כסף, יש, סליחה, יותר נכון, צריכים בסיס של הון עצמי כדי לבנות משהו דומה לזה, ואנחנו, זה לא סוד, מבוסס, הכסף העיקרי והמתאים ביותר לעסקאות זה... להתקשר עם בנקים. בנקים הם מאוד חשדנים, הם לא מהיום למחר מתקשרים ונותנים למישהו כסף. אי לכך, הם מחפשים את הניסיון, והם כל אחד בוחר לעצמו, והוא מתקשר עם קבלן יזם שיודע לעבוד עם מממנים, וזה לא דבר פשוט, צריכים לעמוד בנקים, להכיר את ההתנהלות מול הבנקים, לדעת מה הציפיות של הבנקים, ולפעמים גם נעזרים מכספים מעבר לבנקים, זה תורה בפני עצמה.
אתה נגעת בו בעצם בנקודה מאוד מאוד חשובה, בעצם גיוס הכספים שצריך בשביל ליזום ולהתחיל לבנות, בעצם אתה לצורך הדוגמה נגשת למכרזים ולקרקעות בגודל מטורף, כמו לצורך הדוגמה כל שכונה דלת חמש, איך בעצם קבלן או יזם מגייס כספים ויודע שהוא בעצם יכול לגשת לדברים כאלו?
הדבר מבוסס על ניסיון רב שנים, שלמעשה אם הזכרת את דלת חמש, בסך הכל נכון שיש שם כמות נכבדה של דירות, ויש לה שם גם כן דיור ציבורי, יש שם שטחי ציבור שמוסרים אותה לעירייה, ויש שם גם תשתיות. זה קצת יותר מורכב מפרויקט של 100-200 יחידות דיור בפני עצמו, שאתה מקבל מוכן ואת התשתיות ודברים נלווים. אבל הדבר הוא למעשה... הכנה נכונה שאנחנו הכנו את עצמנו, למדנו היטב את החומר, יש במערכת אצלנו האנשים המתאימים שיודעים לנתח טבעות, יודעים לנתח תוכניות, יודעים לנתח מבחינה כספית מה זה אמור, ואם מבחינת גיוס הכסף, זה היום אצלנו מתחלק, יש לנו הון עצמי שהחברה צברה בפני עצמה עם השנים, שהרוויחה מפרויקטים קודמים, ויש את השלמת ההון הזה שהוא מגיע באמת כמו שהזכרנו קודם.
בעצם אתה ניגשת להרבה קרקעות ומכרזים, איך בעצם בוחרים נכון קרקעות ומכרזים שאליהם לגשת?
היום קרה דבר חדש, מה שלא היה לפני שנה, חצי שנה. אבל בעיקרון, אתה מתמחה, אנחנו מתמחים בכמה שטחים, בכמה אופי של מכרזים, וכפי שאמרתי, אנחנו מנתחים אותו ומגישים הצעה שיש לה סיכוי סביר לזכות. לא תמיד זכינו ולא תמיד זוכים גם היום, אבל יודעים את המשאירים רווח סביר ויודעים לחשב את כל העלויות, ואז הם מגישים הצעה שהיא גם רווחית וגם זוכה להיות בשני הדברים. היום יש דבר חריג קצת והתפתח בחצי שנה האחרונה, שצריכים לצפות מה יהיה המחיר בעוד שנה, שנתיים, שלוש, ולא מה המחיר היום. כי לפי המחיר היום שמוכרים דירות, שזה נקרא הצד של ההכנסות, אי אפשר להרוויח במכרזים. כי אנחנו רואים בפועל בנתניה, היה עכשיו באור יהודה, ראשון לציון, כל מקום שיש מכרז, אם מחשבים את העלויות ואת ההכנסות, מה שהיום בפועל עולה, המחיר הוא, אתה לא מקבל, אתה לא זוכה, כי יש פערים, אתה לא מקבל, לא מגיע לנקודה, כי אחרים יציעו הצעות יותר טובות. איך הם יכולים להציע הצעות יותר טובות? כי הם יוצאים מהנחה שבעתיד, בעוד שנתיים, שלוש, יהיה תוספת איקס אחוזים על המחיר שמוכרים היום.
שהוא גם כך אסטרונומי בעצם המחיר.
זה מה שכרגע מתנהל בפועל במכרזים מהסוג הזה.
אתה לא מפחד, בעצם אנחנו יודעים שאתה לא מפחד, כי אתה השקעת במקומות שהן רבויות, רבוי בתחרות, והרבה מאוד בנייה. עוד לפני שעדנו שתהיה עלייה כזאת מטורפת במחיר, לצורך הדוגמה בית שמש, אני חושב שיש עשרות יזמים וקבלנים, ובכל אופן הגשת לשם למכרזים גדולים. לא חששת אז מהתחרות הגדולה שהייתה אז בשוק?
תראה, היום זה פשוט וזה לא חוכמה, זה לא אני עשיתי את זה. לא אני גרמתי למחירים בשוק בבית שמש, וודאי וודאי לא בכל הארץ. השוק עשה את עצמו. המצב נוצר מחוסר קרקעות, מהתחרות על קרקעות, ומהחוסר דירות באזורי הביקוש. זה יצר את המחירים הגבוהים האלה, והפתרון, אני כבר אמרתי אותו בהרבה הזדמנויות, לו היו מנהלים מדיניות נכונה והיו עושים היצף של קרקעות במדינה, הדבר הזה לא היינו מגיעים לזה, ומזה נגזר גם כן, לא רק במקומות הביקוש הרציניים כמו תל אביב או אזור מרכז, מזה גם משליך ביחסית גם באזורי הפריפריה.
כמו שאתה אמרת, אנחנו נמצאים בעצם בעליית מחירים מתמדת ברמה אסטרונומית שבשנה האחרונה עלה מעל 10% מחירי הדיור. צורך הדוגמה, היום ברמת בית שמש ד' אני חושב שאי אפשר למצוא דירת שלושה חדרים בפחות מ1,600,000. הציבור החרדי מצליח לעמוד בזה? אנשים ממשיכים לקנות דירות?
תראה, אתה שואל שאלה מאוד מאוד חכמה ויפה. אני יודע שנכדים שלי בזמן האחרון, אחד הנכדים קנה דירה בבני ברק. ואת המספר שאמרת, 1,600, לא הרבה יותר מזה. אפילו לא 10% מעבר לזה, הוא קיבל שלושה חדרים. אחד הנכדים שלי. אז איך אפשר להשוות את זה עם בית שמש? בני ברק. אותו דבר בירושלים. באים היום אנשים ואומרים, בירושלים, קצת מחוץ לאזור של, לכיוון עין כרם, השכונות ה...
פורדסה, כל האזור
שלנו. כל האזור הנלווים, המתחרדים, מה שנקרא, אפשר להשיג דירה באותו מחיר של בית שמש. התשובה היא על זה, זה נכון, אבל בכל אופן, כשמישהו מקבל דירה חדשה, מה שנקרא מהניילון, עם מפרט של משרד השיכון, פיתוח של דרישות של משרד השיכון, זה לא כל כך דומה לדירה באיזו שכונה עם בתים שעומדים כבר 50 שנה, ועם תשתיות ועם כל היסודות, הכל שם משהו אחר לגמרי. במיוחד שלא כולם נדבקים לבני ברק וירושלים. במקרה, אם אנחנו מדברים על בית שמש, בית שמש היא כבר יחידה בפני עצמה. יש כבר דור שני, יש כבר הורים שבאים לילדים שלהם, הורים שהתבגרו, ודור שלישי. זאת אומרת, כל הדברים האלה יחד יוצרים מצב של ביקוש, היצע אין, הקרקעות מתייקרות, עלויות הבנייה עולים בצורה בלתי שלא נאמין להם. זה מלפני חצי שנה, לפני שלושה חודשים, כל העלויות של הייצור, חומרי גלם, שכר עבודה, היו אחרים לגמרי.
אגב, מדד תשומות הבנייה שאנשים מתחייבים אליו, זה לא מחפה על זה?
מדד תשומות הבנייה, אנחנו מוגנים גם כן עם הדיירים, אבל גם מתחייבים לקבלני הביצוע. כל חוזה שאני מתקשר, שהקבלן מתחיל לעשות לי איזה עבודה, אלומיניום, קירות, חפירה, הוא קובע מחיר, אבל הוא מצמיד את זה לתשומות הבנייה. אבל עלויות של מסוימות, עיקריות בעלויות בנייה, ביוחד יצרנים, יבואנים מונופוליסטים, הם לא מסתפקים במדד תשומות הבנייה, וכמובן, עם הקרקע, דוגמה, הלכנו למכרז לפני שבועיים, היה מכרז באור יהודה, שבסביבה שם מוכרים היום כ-20 אלף שקל למטר, ובסוף הגישו וזכו מי שכיוון לכיוון 35 אלף שקל למטר. זה משהו כמעט פי 2, מעל 50% תוספת, כאילו שהוא מתכנן שהוא יקבל בעוד שנה, שנתיים, במקום שהיום מוכרים אותו במחיר הרבה יותר מופחת. זאת אומרת, יש פה איזו תזוזה במשק שגוררת אחריה, דבר מאוד לא טוב. אנחנו היזמים לא רוצים את זה, לנו היה יותר טוב שקט, לא עליות כאלה מטורפות, עומדת כזה, ולדעת שאתה מתכנן נכון, אתה בונה לפי קצב מסוים, עלויות, רווחיות, דוחות, מאזנים, זה הרבה יותר בריא. כמובן שיש סיכון. יכול להיווצר משהו שפתאום זה יעצר או יתהפך. זה מסוכן, צריכים לדעת עם מי מתקשרים. אבל בגדול, זה לשנים הקרובות, לצערי הרב, זה המגמה מה שהולכת להיות. מכרזים, קרקעות, עסקאות היום נעשים, לא תאמינו, ב-150, ב-160 אלף שקל למטר בתל אביב, וואו. נמכרים. וואו. דברים שלפני חצי שנה זה לא היה 100 אלף שקל למטר. וואו. אמנם במקומות פריים פלייס, נכון המקומות הכי יקרים, אבל זה מה שמתנהל וואו. בשוק. אנשים לא שואלים, בירושלים יש עסקאות מדהימות, מחירים עולים, אנשים לא שואלים מחיר, קונים וקונים דירות.
איך אתה מסביר את זה?
זה ביקוש והיצע, זה משחק שוק שהיה עוד בשטייטלה לפני מלחמת העולם השנייה, באים לשוק, צריכים הרבה תפוחי אדמה, אין מספיק תפוחי אדמה, המחירים עולים. יש רק חיית אחת, המחירים עולים, יש הרבה חנויות מקולת, המחירים יכולים לרדת, שוק, יותר יורד המחיר, באיזה חנות יחידה, באיזה עיר, או באיזה מקום בודד, אם יש לו אפשרות, הוא מלא את המחיר. השוק קובע את הדברים. והמדינה הייתה יכולה, במקום להיות לספסר, ולקחת רווחים, ולקחת מיסים, ולעשות, לא, זה מעם, ומיסים לעובדים, וכל מיני מיסים למיני, ומס הכנסה בסוף. עיקר הכסף שאתה מוכר דירה עם עלות הקרקע, שזה גם למינהל מקרקעי ישראל. אצלי זה הרי מי מקבל את הכסף לקרקע? פעם אחת מדינת ישראל, ופעם שנייה כל המיסים הנלווים ומיסים ומיסים מיסים, הכל הולך לקופה של הוצאות המדינה. וזה הכל נכנס לכל, זה רוב הכסף. הם מחליטים. השיעור הרווח של הקבלן הוא באחוזים בודדים. הוא בשוליים. הוא לא בונה את המחיר הגבוה.
אתה בעצם מאשים את המדינה, אתה אומר, המחירים הגבוהים זה בכלל לא קשור אלינו, זה לא קשור לקבלנים, זה לא קשור ליזמים. מדינת ישראל מספסרת בקרקעות, ואם אתם רוצים שהמחירים ירדו, והמדינה באמת רוצה לבוא לקראת זוגות צעירים, ולקראת אנשים שיוכלו לקנות דירה, אל תגיעו עם כל מיני תוכניות של מחיר למשתכן, או כל מיני תוכניות כאלו שהן כמו פלסטר על פצע. אלא תבואו ותטפלו בבעיה מהשורש, ותתחילו למכור את הקרקעות במחירים נורמליים, ולתת איזשהם הטבות שבעצם יסייעו בהורדת המחירים.
בוא נדייק, זה לא כל כך פשוט, נרחיב קצת את העירייה. נכון, דבר ראשון, להגדיל את צע של קרקעות, כי על זה בונים את הבניין. אחר כך יש עוד מספר גורמים. עובדים. לו היו עובדים מספיק, והם היו מייבים, אנחנו אומרים לייבא עובדים לצערנו, מה אפשר לעשות? יש סוגים של עבודות בחקלאות, טיפול באנשים סעודיים, וגם עובדי בניין, ישראלים פחות מוכנים להיות עובד פשוט בבניין. וממילא, בגלל שאם מספיק עובדים, המחירים עולים. לתת יבוא חופשי לעובדים. שתיים, לתת יבוא של חומרים פתוח, להכניס יותר, יש לנו יש כמה ענפים בבנייה שהם מונופוליסטים. והדבר האחרון, עלות דירה מורכב גם מעלויות מימון, ומימון זה קשור מאוד לבירוקרטיה, לרשויות למיניהם. בארצות אחרות בעולם, תהליך קבלת היתר בנייה, תהליך שינוי טבע, הוא מהיר וקצר, אין ארוך מה שאצלנו. הזמן הזה שאתה קונה קרקע, מתחיל להשקיע, עד שאתה מצליח לעבור את כל המסוכות של רשויות למיניהם, זה לא רק עירייה, עירייה זה גדול וזה אחד, אבל מסביב לעירייה, חברת חשמל, חברת המים, חברת הבזק, כזה משהו, איזה רגולציה, לקבל את כל האישורים, לקבל את היתר, לקבל אחר כך טופס 4 אכלוס, זה עבודה שיש קורונה, יש חג, יש קיץ, יש חופש, יש כל מיני סיבות למיניהם, ודיונים נמשכים, וזה פקידות גדולה למיניהם, אליהם לא מרגישים, הזמן רץ, ובכל אותה תקופה אתה מממן, אתה יושב על כסף ומשלם, ולפעמים גם עובדים במשרד שלך, זה תקורות של המשרד, כל יום, או יש לך כל שנה הוצאות להחזיק את הצוות. אם אתה גומר פרויקט בשנתיים, בשנה, או בארבע, בחמש, זה יותר מהרווחיות עצמה בכל הפרויקט.
אז אתה אומר, יש עוד הרבה מאוד עלויות נלוות. מה בעצם, מה תכלס אתה מציע, זה דברים שבעצם לא תלויים באף אחד. מה אתה כן מציע שאפשר לעשות בעצם למדינה, מה היית מציע לה לעשות כדי בכל אופן כן להוריד את המחיר?
אני חושב שאנחנו ציפינו שכבר נהייתה ממשלה, וכבר זה קרוב לשנה שיש ממשלה, שזה נקרא ממשלה יציבה, יש שר השיכון, ויש שר אוצר, יש גם כן משרדים נלווים שהם קשורים לנושא, שיכלו לרתום את עצמם, להקים ועדה. בזמנו כחלון עשה את המיטב, הוא לא יודע כמה הוא הוריד, אבל הוא עצר גם כן עלייה שהייתה בתחילת דרכו, אבל צריכים לשבת כולם ביחד, ולחשוב ולתכנן מדיניות יציבה, ברורה, וכמובן להחליט פעם אחד ולתמיד, שקרקע מגיע לכל זוג צעיר, לכל חסר דיור, זה הדבר אלמנטרי, כמו שיודעים לתת ביטוח סוציאלי, קופת חולים, והגנה על התושבים פה שהיו פה, שגדלו פה, היו בצבא כאן, כל האנשים האלה מגיע להם קורת גג, לא עם כל כך הרבה מיסים ולא בקושי כזה, לא צריכים לעבוד בשביל דירה, 60-70 שנה מזכורות להכניס בשביל לקבל דירה. אפשר לבנות את זה בצורה יותר קצרה, וגם כל העלויות שהממשלה מחכה לקבל את הרווחים של המיסים, אם ימכרו יותר דירות, הם יקבלו את זה חזרה מהדירות שימכרו יותר. לא חייבים על דירה כיום כשמוכרים מגרש לדירה לקחת על זה כזה מחיר גבוה לעלות עם המחיר.
הבנתי, אז בעצם אתה מציע למדינה, תורידו את המס, תפסיקו ספסר בקרקעות וזה ישפיע בעצם על הוזלת המחירים. בציבור החרדי, בחלקים נרחבים ממנו, בהרבה מהציבור החרדי מקובל שההורים בעצם עוזרים ממש לזוגות בקניית דירה. אפילו זוג היום שמקבל מיליון שקל כדי שהבעל באמת יישב וילמד, הוא צריך לקחת 600 אלף שקל משכנתה בשביל לגור באזורים בארץ, אפילו באזורים שפעם היו יחסית נחשבים זולים, כמו מודיעין, כמו בית שמש. בכל אופן, הוא צריך לקחת משכנתה כל כך גדולה. מה בעצם היית מציע לזוגות הצעירים? איך להתנהל עם זה? להמשיך לקנות דירות ולגור בהם כמו שנהוג לעשות? למכור ואז להרוויח, לקנות ולהזכיר באזורים מרוחקים?
תראו, זו שאלה, כמו ששואלים, כמה, אחד הדוגמאות שלה, חליפה ליתום. זה אינדיבידואלי ליכולות של כל זוג וההורים משני הצדדים. וזה מתחלק גם ביכולות של כל אחד. כמובן, שאם מדובר בדור שלישי, שאברך הוא דור שלישי, גם הסבא שלו בכולל יושב, ובלי עין הרע, משפחה מרובת ילדים, אז אתה לא יכול לדבר על הורים וסבים שיסבסדו את הנכדים, יעזרו להם, כי הם בקושי מתמודדים עם החודש. לעומת זאת, אם יש כן אפשרות, ויש מקורות בשביל לעזור, אז זה דבר אחר. זה מאוד אינדיבידואלי, אם הזוג הצעיר מוכן להרחיק ולגור במקומות יותר רחוקים, ששם יכול לרדת מחיר הדירה לחצי ולשליש, או יש גם מדיניות שאם זה יש יכולת לזה לזכור ולא לקנות. זה מאוד מאוד שאלה אישית.
לא, אנחנו רואים איזשהו מגמה לאחרונה לפחות, בגלל העליית מחירים הדרסטית, שאנשים סוחרים דירות, קונים דירה, סוחרים דירה אחרת, הדירה בנויה, הם מוכרים את הדירה ומתקדמים ככה הלאה, וככה בעצם בסוף מכסים את המשכנתה.
תראה, אם ננסה לרדת לפלח שוק ונדבר יותר, נחתוך את זה לאופי השוק. אני אקח את השוק הכי גבוה באברכים, זה אם הבחור נמצא באחד מהישיבות טריפל טריפ. זאת אומרת, תיקח את הישיבות מספר אחד על היתאיות, והוא בחור באמת טוב, אז זה כבר כמעט לא משנה מי הבחורה, הבחור הזה יכול להתעקש, וכמו שאמרו פעם, דירה אחת לגור, דירה אחת להשכרה, ועוד אפשר עוד משהו, איזה אוטו קטן למטה, משהו יבקש, הוא יקבל בסוף, אם הוא באמת נמצא במקום הכי גבוה. לעומת זאת, נלך לקיצוניות האחרת, יש היום אצל החסידים התארגנויות, קבוצות שבונים תוכניות לאברכים הצעירים, יש צאנז ויש עוד כמה חסידויות, יש, אני מכיר מישהו שאומנם יושב בארצות הברית, איזה רבה, שיש לו כמה חסידים גם שממושמעים לו פה בארץ, עושים חתונה, אין תזמורת, יש, איך קוראים לזה, קסטות, החברים מבשלים את האוכל, והם המלצרים, ויש בדיוק איפה לוקחים את הפרחים, כל הדברים, הכל מאורגן, וזה יוצא משהו. יש לך התארגנויות פחות מקפידים, שהחתן המיוחד והמיוחס יקבל את רוב רובו של הכסף, ולא מפילים. ועכשיו יש לך באמצע, יש לך בין שני הקצוות האלה, מי שיכול להרשות לעצמו, מי שעומד, כמו בשידוכים, לפעמים עיקר הכסף או עיקר הייחוז, או העיקר הקרן, אז עושים סדר עדיפויות, כל המשפחות, ולפי זה, לצערנו, זה כל אחד הולך לכיוון שנוח לו, שהוא ליבו חפץ.
כן, אבל אתה חושב שהגיוני שבן אדם מקבל מיליון שקל, או מקבל 800,000, גם אם הוא בטופ, היום להורים, רוב ההורים אין להם כסף יותר מזה, בדרך כלל זה הסכומים שהם נשארים. אתה חושב שהגיוני שבן אדם שיקבל סכום כזה של כסף לא ימנף אותו, בתור יזם קבלן גדול? בן אדם קבל מיליון שקל, אז הוא יוציא את זה על דירה ויגור בה, וככה יישאר וישלם משכנתה על 600, הרי בסוף יש פה כל כך הרבה כסף שאפשר למנוף אותו, אפשר לקנות איתו דירה אחרת במקביל, ולגור בעוד דירה, או אפשר לזכור ולקנות, ואז למכור ביותר יקר.
תראה, על זה התשובה היא, לא כל אחד בעל כישורים לעשות כל דבר. תתחיל ביזם הקטן, הוא יודע לקנות דירה שלפני שהיא הולכת לפינוי בינוי, בכמה מאות אלפים, לתת את זה, להזכיר את זה למישהו, ועשה עסק, אבל הוא צריך להיות מוכשר לזה גם כן, כי לא כל אברך יכול להתעסק בביזנס האלה. יש לך אברכים שיודעים לחלק דירה לשתיים, קונים מציאות, קונים דירות גדולות, מרפסות, קרקע על יד זה, הולכים ובונים ומשביחים, אבל זה כבר מקצועיות מסוימת, וכן הלאה והחלה, הוא עוד מעט יכול להיות גם יזם שלם, אבל בעיקרון, בבסיס של הדבר הזה, המציאות היום, אם בעזרת השם, יהיה לך ילדים,
לי יש ברוך השם,
ואז עוד מעט יגיעו לשידוכים, ולפי מה שנראה לי, אתה לא מנוי על הקהילה של החסידים, אז לבנות אין לך ברירה, אתה צריך להכין סכום מסוים נכבד, וזה המציאות. מה שאני אמרתי קודם, בישיבות השפיץ, אני מדבר איתך, בישיבות המיוחדות, הראש ישיבה, לא, אם הוא לא יפגיד את זה בשידור חי, אבל אנחנו יודעים שבחדרי חדרים, הוא יגיד לבחור, אם אתה לא מקבל דירה, אתה במצב קשה, לא תוכל לשבת בשקט וללמוד, ולא יהיה לך עול על הראש. זה מה שאומרים המנהיגים. אתה לא יכול לצאת נגד זה, אני ואתה יכולים פה לשבת לפטפט, העובדות הן אחרות בשטח.
בסוף זה מגיע מראשי ההנהגה, בסוף זה מגיע מהרבנים, זה לא משהו שמישהו יכול לעשות משהו בעניין הזה.
זה בהחלט, אומרים את זה, שזה למען יגדיל תורה ויאדיר, מקיפים את זה שזה רצון, אתה בעל כשרי נס, ואתה צריך לעשות שטייגן, ואתה צריך להתקדם, ואתה צריך שקט שיהיה לך, אבל בסוף, איך שתקרא לזה, בחור טוב, בעל מידס טובות, וגם כישרוני, ועוד הוא יודע את כל השס, אין דבר שיעמוד משהו בפניו.
בסוף הקודש ברוך הוא עוזר,
הכל אנחנו מדברים, בכל פעולה שאנחנו עושים, הקודש ברוך הוא נמצא, בכל
לגמרי. בעצם, לאור ניסיונך הרב, 30 שנה, אתה רואה את כל התהליכים שקורים פה, אתה רואה את הפריחה הצעירה, אתה ממש היית פה באמת מההתחלה של השוק הנדלן החם הזה, כמו שאומרים. מה בעצם, בתור, אני חושב, בין היזמים המבוגרים ביותר, גם הציבור החרדי וגם הציבור הכללי, מה היית מציע בסוף ליזמים הצעירים לעשות כדי להתקדם ולהצליח?
לקבל התחייבות, ולקחת פרויקטים בסדר גודל קצת יותר ממה שהם בטוחים שהם יכולים לעשות, אבל לא לקפוץ מעל הפופיק. כל אחד לפי יכולתו, אמרנו, הפיננסית, לפי יכולתו, הכישורים שלו לארגן, לנהל, זה אופרציה. זה לא אתה קם בבוקר ואתה נהיה יזם, לקבל אנשים טובים למערכת, לבנות יחד איתם, חשיבה, וכמו שאמרת קודם, להתפלל לקדוש ברוך הוא שזה יצליח.
זה הכי חשוב, אין דבר יותר חשוב מסיעת הנשמע. שיהיה בהצלחה.
תודה רבה.
תודה רבה, רב שמחה.
תודה.